הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן.
שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. היום זה היום האחרון לכנס של ההתאחדות יועצי המשכנתאות. זה בו כנס של 3 ימים קיבלנו לבריד את המקצוע ברמה הגבוהה ביותר. ואחד האורחים העיקריים של הכנס הזה הוא דרור פלדמן, מנהל זרוע המשכנתאות בבנק מזרחי. אני חושב שהכרתם אותו כבר בפודקאסים קודמים שלי. מאוד חשוב לי לשמוע מה הוא חושב על השוק. שלום דרור.
וואו, איזה כיף לפגוש אותך עוד פעם, צחי.
נכון, זה כיף. בדרך כלל, היועצים לא היו מגיעים לפגוש ככה. בעצם הפכתם את הגישה אליכם להרבה יותר נעימה ופשוטה. אני ממש רוצה להחמיא על זה. אתם הייתם בין הבנקים הראשונים שכן יצרו את החיבור. בעצם זה שיש לי את הזכות לשבת איתך, זה כבר מראה על החיבור ועל היכולת שלנו לעשות דברים טובים ביחד.
בהחלט.
מקסים. אז הדבר הראשון שאני רוצה לשאול אותך, זה מה שקורה לי בכל מפגש חברתי. מעבר לזה שאנחנו חווים אסון במדינה עם המלחמה והבעיות, אנשים מוטרדים מהמצב הכלכלי, ומה שמטריד אותם זה אחד, מה יקרה לריבית בעוד שנה, כי ההחזר חונק אותם, או מצד שני, מה יקרה למחירי הנדלן? כולם פה על מחירי הנדלן, זה... מה אתה אומר?
שאלת השאלות. תראה, אני אנסה להשיב עם שתי הסתייגויות. אחת, אני לא נביא.
ברור, אין לך כדור בדולח.
שתיים, יש כוכבית גדולה שקשורה למה שקורה סביבנו. אתה יודע, יש את המלחמה, יש עניין של דירוג המדינה, יש כל מיני שאלות לגבי התפתחות הכלכלה בישראל, ויש, בקיצור, אי ודאות מסוימת.
נכון מאוד.
אבל תחת מה שאני אמרתי כרגע, אני יכול לומר כמה דברים. בכל מה שקשור לריבית, אנחנו סבורים, ולא רק אנחנו, אני קורא גם עיתונות כלכלית ודעות נוספות, שהצפי הוא לירידת ריבית, לא דרמטית אמנם. זאת אומרת, לא מדובר על ירידות בהיקף ובעיתוי של העליות שחווינו בשנים.
כלומר, העליות היו הרבה יותר אגרסיביות ומהירות מאשר הירידה שתהיה.
ההערכה היא שעד סוף השנה, שנת 24, אנחנו נראה ירידה של עוד כ3/4% בריבית בנק ישראל, מה שתביא אותנו לירידה של כאחוז, אם ניקח את הירידה שכבר בוצעה, בריבית בנק ישראל. זאת הנחת העבודה.
זאת אומרת, יש שיפור, כלומר, אם הפריים יעמוד על 6%, הוא יעמוד על כ5.25%. זה ייתן הקלה מסוימת, אבל לא הקלה רבה.
לא, זה לא תהיה מהפכה בכל מה שקשור לפריים. מה שאולי בהמשך יביא אותנו למחשבה, מה עושים בעת הזאת כדי לגשר, אבל זה מה שקשור לגבי הריבית, זה מאוד קשור גם, ויש גם מטעם מסוים, גם מה שקורה בחול, לבין מה שקורה בריבית הפד, בארצות הברית, אנחנו רואים גם את ההתפתחויות שם ואת הירידה שם, יש איזושהי מטעם מסוים, אבל זאת ההנחה כרגע. לגבי מחירי הדירות, אם אני מסתכל על המצב כיום, תחילת מרץ 24, אנחנו רואים איזושהי התייצבות שחלה במחירי הדירות, ואפילו ירידה באזורים מסוימים.
הנתונים הרשמיים מאוד נמוכים. שנת 23 ירד 1.7%.
כן, מאוד מינורי, מאוד מינורי.
זה נראה לא הגיוני.
אז חלק מזה הוא לא מדויק, כי חלק מהקבלנים בכל אופן נותנים גם הטבות בדרך של סבסוד קבלן, שמגיעים כרגע אפילו ל-100,000 שקל לדירה, ואפילו יותר או פחות, תלוי במידת...
כלומר, ההנחה לא מתרגמת למחיר, אז הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עושה ממוצע, היא לא מסתכלת על ההנחה שקיבלו מסביב, אלא רק על המחיר עצמו. ומצד שני, היד שנייה כן ירד מחיר.
ירד, אבל גם כן לא בדרמטי, לא בצורה או באופן דרמטי. אבל זה עכשיו. כשאני מסתכל קדימה, לתוך 24, לאמצע 24, אני רואה, הרי... איך נקבע המחיר? היצע וביקוש, זה, אתה יודע.
נכון.
הביקוש, בוא נדבר על הביקוש ועל ההיצע. הביקוש, אני חושב שאנחנו נראה יותר ויותר לקוחות, אנחנו מתחילים לראות עכשיו גם בכמות הבקשות החדשות, שחוזרים לשוק, כי הביקוש קיים.
זה מעניין אותי לדעת, מתחילת השנה הרגשת שינוי בכמות הבקשות החדשות, לאו דווקא סגירות, כן. כמו פניות מהבק.
התחילה העלייה בכמות הבקשות, אפשר לומר שהעלייה התחילה כבר לפני תחילת המלחמה, והמלחמה עצרה אותה.
הייתה מיני התאוששות מסוימת לפני המלחמה, ופתאום המלחמה קטעה הכל.
הייתה קטעה הכל, אפילו הכניסה איזה פאוזה מסוימת של איזה שבוע, שבועיים, אנשים היו בסוג של הלם, רוצים לראות לאן זה עולה.
נכון.
ולאחר מכן, מנובמבר לתוך דצמבר וינואר ופברואר, אנחנו רואים עלייה הדרגתית בכמות הבקשות החדשות. אני חושב שזה נובע גם ממה שדיברנו לפני רגע. זאת אומרת, אנשים מתחילים גם ביבוא יועצים. מתחילים להבין שבעצם לא צפויה כרגע ירידת ריבית דרמטית ששווה לחכות לה, להמתין עד ש... בזה. כי אתה אומר, אוי, אם הייתי יודע שבעוד חודש תהיה איזו ירידה דרמטית, אתה אומר, אוקיי, זה לא הזמן. אני יכול להגיד לך שסקר שאנחנו עשינו בפברואר, מזרח יצרכות, העלה שמעל 50%, כ-50 ומשהו אחוז מהלקוחות, סבורים שזה זמן כן להיכנס לדירה.
עשיתם סקר לסתם, לציבור הכללי.
לציבור הכללי. 50 ומשהו אחוז, 50 וקצת אחוז אמרו שכן זה הזמן, כ-8-9% אמרו לו, ממש לא הזמן, ונשארנו עם כבערך 38% בערך היה שם, זה 52% אמרו שהם באיזה הזמן,
וואו.
שהם מתלבטים, הם מתלבטים. עכשיו, לגבי ההתלבטות שלהם, בואו נכניס רגע את מה קורה למחירי הדירות, או הצפי. אז אמרתי, כרגע זה המצב, ולגבי ההמשך, שמסתכלים על הנתונים, ורואים שבעצם אנחנו כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, בכל מה שקשור להיצע הדירות ולהתחלות בנייה, נמצאים בסטגנציה ואפילו בירידה בהתחלות הבנייה.
כן, אבל יש המון היצע.
נכון, יש כרגע היצע. לכן אמרתי, כרגע זה, אנחנו רואים הטבות שקבלנים נותנים ואפילו ירידה במחירי הדירות. אבל כאשר ההיצע הזה שנמצא על המדף ייעלם, מה ימלא אותו? ימלאו אותו התחלות הבנייה שנמצאות בירידה ממש דרסטית. תוסיף לזה מצב בגלל המלחמה שבחלק מהמקומות שכבר בונים הייתה עצירה בגלל היעדר פועלים.
נכון.
ולכן אני לא מדבר על היום, אני מדבר על המחצית השנייה של 24, שלאט לאט המלאים עם ההטבות ייעלמו, הריבית תתחיל לרדת מצד אחד, ואנשים יבינו שאין מה להמתין לירידה דרמטית, ואז יותר ויותר אנשים יגיעו להבנה שאם הם ימתינו, הם בהחלט עלולים, אני אומר עלולים כי אני לא לפספס ולמצוא מצב שבו המחירי הדירות יתחילו לעלות. זו בעיה, ולכן אני מעריך שאנחנו נראה חזרה של לקוחות לשוק המשכנתאות, לא לרמות של 22, של שוק של 13 ו-10 ו-11 מיליארד שקל בחודש, אבל כן לרמה של 6-7 מיליארד שקל בחודש, שוק משכנתאות, שהוא די דומה למה שראינו טרום הקורונה.
אוקיי, כלומר אנחנו חזורים אחורה ומתייצבים. אתה לא רואה איזשהו גידול במחזורים, המצב הכלכלי, כלומר במשק לא ייתן לאנשים לרכוש, לא לכולם יש את אותה ציפייה, כפי שאמרת, לא כולם חושבים שזה 50, אז בעצם כל הסיבות יובילו לכך שהשוק מתייצב, ולא יקפוץ.
תראה, אני חושב ששמעתי איש נדלן שנפגשתי איתו השבוע, שאמר שיש אנשים שושים על הגדר, דיברנו על זה.
נכון.
אבל הוא אמר גם משהו מצחיק או אמיתי, שתנסה לשבת על הגדר, תגלה שזה לא נוח. כי זה כואב.
כי אתה מרגיש שאתה מפספס, ואתה מרגיש שאתה לא...
זה פשוט כואב בתחת. אבל, ואז כשאתה יושב על הגדר, וכואב לך, ואתה חושב שאתה מפספס, אתה באיזשהו מקום שאתה צריך לקבל החלטה. עכשיו, מי שלא יכול פיננסית, אין לו הון עצמי, אין לו כל זה, זה סיפור אחר. אבל מי שמתלבט בגלל השיקולים שדיברנו עליהם, אני חושב שהוא יתחיל לרדת מהגדר לתוך 24, בכפוף לכל הפתיח שאמרתי על הנבואות.
אז אם אני לוקח את הנתונים ממך, עד סוף שנה לא אמור להיות שינוי במחירים. המחירים פחות או יותר התייצבו, הם לא אמורים לעלות ולקפוץ, אבל הם מתייצבים, הם גם לא אמורים להמשיך לרדת.
הם לא ירדו להערכתי, ואולי אפילו נראה באזורים מסוימים תחילתה של עלייה.
וואו, גם לקראת סוף השנה, מחצית שנייה של
השנייה, לא יודע בדיוק, אבל...
כן. אוקיי. מה אתה חושב על מחיר למשתכן? זה עזר לשוק, זה פתר או עשה צרה?
אתה מדבר על התוכנית כמי בתקופת כחלון?
לא, כי היום בעצם המדינה מתבססת, כן, יש מחיר למשתכן, הוא עולה תקציב גדול, כנראה בשנת 25 יצטרכו לעשות קיצוצים בתקציב. האם מחיר למשתכן יצא תוכנית טובה? עשה עזרה לציבור?
תראה, אני לא אכנס לניתוח של מחיר למשתכן כתוכנית, היו לה יתרונות וחסרונות כידוע לנו, לא מעט לקוחות שזכו, הרוויחו בסופו של דבר, אבל גם הם לא עברו לגור שם, הם עברו
להיות משקיעים.
הם עברו להיות משקיעים בעצם, בדיוק, סוחר, מזכיר, אני מכיר לא מעט שמחכים
לרגע שאפשר למכור את הנכס.
לחמש שנים, בדיוק, לחמש שנים שאתה זה. אני לא יכול להגיד שאתה תוכנית גרועה, אבל היו להם, כמו שאמרתי, יתרונות וחסרונות, שיכולים לדבר על זה שעה עכשיו, אבל אם כבר נגעת בנקודה, אחת הסיבות שאני חושב שלקוחות גם יחזרו לשוק, זה העובדה שמה לעשות, אין איזה בשורה ממשלתית דרמטית. אתה לא רואה... בשורה. אתה לא רואה משהו.
זאת הצרה.
אתה לא רואה איזה תוכנית דגל שאומרת, זוגות הצעירים, תשמעו, אוטוטו, תקבלו עטבות כאלה, עטבות אחרות, שווה לחכות לזה, תחליף למחיר למשתכן, שדרוג של מחיר למשתכן.
אנשים פחות מאמינים למערכת, אנשים רוצים לפתוח כל אחד
בעצמו. ולכן, אם אתה רואה ומעריך שמצאת הדירה שאתה רוצה, והריבית היא בסדר, והתנאים הם בסדר, ואתה מיועץ, ואתה הכל בסדר, והמחיר אולי אפילו עלול לעלות, ואין תוכנית שאתה מחכה אלה, ואני לא חושב שתהיה איזה בשורה, אני מקווה, עוד פעם, אנחנו באותו שוק, אני מקווה מאוד שתהיה בשורה ממשלתית שיעזרו לזוגות צעירים, אבל אני לא רואה את זה קורה.
אוקיי, טוב, בוא נדבר קצת על תחרות בין הבנקים. איך התחרות? אני אישית מרגיש שאתם נאבקים חזק. איך אתה מרגיש את זה?
תראה, תחרות בין הבנקים בשוק המשכנתאות הייתה כל השנים, האינטנסיביות שלה כמובן גוברת כאשר השוק מצטמצם מטבע הדברים.
בוודאי.
זה טבעה של תחרות.
כי כשיורד גשם אז יורד אל כולם, אבל שפחות צריכים לתפוס.
אלה החיים, זאת המציאות. תמיד הייתה תחרות, אבל כאשר יש שוק יותר קטן, התחרות יותר אינטנסיבית. אני חושב שתחרות, אתה יודע, זה משפט בנאלי, אבל אני חושב שתחרות זה דבר טוב בסך הכל לכולם. אני לא מפחד מתחרות. אנחנו, אני יכול להגיד לך שתחת התחרות הזאת, במזרח התפחות, סיימנו שנתיים שהם היו מהטובות שלנו בכל מה שקשור לנתח השוק שלנו. אנחנו בשנת, סיימנו שנת 24,
23.
נכון, תודה על התיקון, 23. אולי פה אני כן אהיה נביגה. סיימנו את 23, אני מגבל גם את 24, עם עלייה בנתח השוק. וזה מאוד לא פשוט, אתה מבין, לבנק שנתח השוק שלו, מלכתחילה עמד כ-34%. אם אנחנו עוד מעלים, אז זה אומר שעשינו כמה דברים נכון, למרות התחרות. ולכן יש תחרות, וזה מחייב אותנו כבנקים, בכפי כללי, ואותנו כמזרח התפחות, להיות יעילים יותר, להיות נגישים יותר, לתת שירות טוב יותר, וזה בסדר, וכך צריך להיות.
פנטסטי. איך החיבור עם היועצים? עד כמה אחוז מהיועצים זה אחוז העסקאות של הבנקים מותר לדעת?
תראה, אני יכול לומר שקודם כל החיבור הוא מצוין. אנחנו, אתה יודע, בסיומו של כנס של ההתאחדות, שכנס מאוד מרשים, אני מוכרח לומר, ואנחנו הגענו, אנחנו, כמזרח התפחות, הגענו פה במשלחת במרכאות, ובלי מרכאות הגדולה ביותר שלנו, שהגיעה לאיזשהו כנס של ההתאחדות, בראשותה של מנהלת החטיבה הקמעונאית שלנו, שבי שמר, עבדך הנאמן, יש, היו, כל מנהלי המרחבים שלנו במשכנתאות, סגני מנהלי המרחבים היו פה, ועדיין פה גם היום, עוד, זה מראה על, 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 על החשיבות שלנו, על הערך שאנחנו רואים לאירוע, כי אחרת לא היינו מגיעים, היינו שכים נציג, בסדר, אבל...
אבל עצם זה שאתה מגיע, ואתה יושב, ואתה נגיש בלובי לאנשים, ויכול לתת פתרונות, זה התפיסה שלי כיועץ, זה עצום. בתפיסה שלך כבנק, אם אני מבין שגם הערך עבורך זה מאוד
נכון,
חשוב.
נכון, ואני חושב שהנגישות הזאת שמתחילה לא רק פה בכנס, הכנס משקף אותה, אבל היא מתחילה ביום-יום, ולכן לשאלתך, ואני גם אשיב על האחוזים, אני חושב שהתחזק הקשר בין הבנקאים שלנו ליועצים, אני חושב שהרבה מאוד יועצים מרגישים מאוד נוח להיות בקשר עם בנקאי בית שלהם, שמבין אותם ומנהל איתם את מערכת היחסים, זה לא אותם יועצים שמעדיפים את הקשר הזה, אלא יועצים שמעדיפים קשר אחר, שזה יותר דיגיטלי, אתה מכיר את זירת היועצים שלנו, ואתה יכול לנהל שם ושדרגנו אותה, על מנת שהיועצים יקבלו תמונה מלאה לפעילות שלהם בבנק, כל הבקשות שמנוהלות, מה הסטטוס שלהם, וכן הלאה וכן הלאה. ואנחנו גם משתדלים להיות נגישים, גם כמו שאתה אומר, ברמות הכי גבוהות, כדי לפתור בעיות, אם יש בעיות או אתגרים, כמו שאנחנו קוראים להם, זה לא בעיות, זה אתגרים. והתוצאה של זה באמת, זה שאחוז המעורבות של יועצים בבקשות אצלנו עלה באופן דרמטי. היום קרוב ל-60% מהבקשות מלוות על ידי יועץ.
זה מדהים, זה שינוי מאוד גדול משנים עברו.
בוודאי, זה עלייה מתמדת, שלומר. נכון שיש עדיין לקוחות שבוחרים לעשות את זה לבד, וכל אחד והחלטה שלו, אבל לקוחות שבוחרים לעשות את זה עם יועץ, יודעים שהם מקבלים אצלנו שירות מאוד מאוד ממוקד, מאוד ענייני ומאוד יעיל, וגם פה אנחנו ממשיכים כל הזמן לחשוב איך אפשר לעשות את זה יותר טוב.
יפה מאוד, ומבחינת מקצועיות, את אמרת על הכנס הזה, אתה חושב שיש פה ערכים מקצועיים טובים שמקבל היועץ, אתה חושב שיש הבדל בין יועץ בהתאחדות ליועץ לא בהתאחדות?
אני אגיד לך משהו שהוא יותר רחב מזה, או לפני ההתאחדות, אמרתי זה גם בכנס, אני חושב שמקצוע יועץ משכנתאות כבר קיים בשוק לא מעט שנים. אבל יש לו בעיה אחת, והיא שהוא בעצם לא...
אין לו אבא ואמא.
אין לו אבא ואמא. הוא לא מוסדר.
נכון.
עוד לפני ההתאחדות, באופן כללי אני אומר, תכף נדבר על ההתאחדות, ועצם העובדה שהוא לא מוסדר, הוא לא טוב לא לבנק, לא ללקוח ולא ליועץ, לכל המורבבים.
לאף אחד זה לא טוב.
זה לא טוב. ולכן אני יודע גם שגם ההתאחדות, לכן אני פרס פה לדלת פתוחה, סבורה שככל שהדבר הזה יוסדר, וייתן מסגרת עבודה, הדבר ייתן חותמת, איכות יותר טובה.
על החומר האנושי שעובד.
וגם הלקוחות כמובן ירוויחו מכך. לתוך בעצם כיום, כמו עוד, לעוד החוק העובדה שזה עדיין לא מוסדר, אז יש משמעות לעבודה שעושה ההתאחדות, בכל מה שקשור להקניית ידע מקצועי, כמו הכנס הזה, שהיו פה לא מעט דוברים שנתנו, כמובן נציגי בנקים, אבל לא רק, שנתנו
את בנק ישראל.
בנק ישראל ואחרים, שנתנו פרספקטיבה רחבה יותר וידע כללי, שמשדרג את המקצועיות, כי בסופו של דבר, אתה יודע, אני אומר את זה, עם יועץ, בלי יועץ, משכנתה זה הדבר החשוב, כמעט הדבר החשוב ביותר כלכלי שעושה אדם בחייו.
נכון מאוד. במספרים הכי גבוהים שהוא יחליט.
ואם הוא עושה את זה, והוא כבר בוחר ללכת לייעוץ, עדיף שהוא ידע שהוא מנהל לשיח עם אדם שהוא מקצועי, ונותן לו את המענה הנכון. בוודאי שאנחנו בבנק מנסים לשדרג את הבנקאים שלנו, כדי, בין אם זה מדברים עם יועץ, כי יש שיח גם מול היועץ כידוע לך,
כן.
ובין אם זה משורות מול הלקוח, אבל שהם יהיו המקצועיים ביותר, ואני חושב שהכנס הזה תורם בהקשר הזה.
פנטסטי. יש לך עוד משהו?
לא, רק שאני מאחל לנו שיהיה לנו שנה טובה, מהבחינה הזאת שהמלחמה תהיה מאחורינו, שנוכל לראות את
המלחמה הזאת נגמרת ואת החטופים בבית.
כן, אמן. ושבאמת נצליח גם כלכלית לצלוח את התקופה הזאת, כי היא תקופה מאתגרת. אי אפשר לומר שהיא לא מאתגרת.
מאוד. טוב חברים, כמו שאני עושה בכל פרק, תוציאו את ותתחילו לרשום. אז מה היה לנו כאן? ראשית, שוב, נפגשנו ביחד עם דרור פלדמן, מנהל זרוע משכנתאות בבנק מזרחי טפחות. בנק מזרחי טפחות הוא אחד משלושת הבנקים הגדולים ביותר בישראל בתחום המשכנתאות. ראשית, רציתי לדעת מה הוא חושב על הריבית ועל מחירי הנדלן. מבחינת הריבית, הוא מדבר על כך שכנראה הריבית תרד עוד 0.75 במהלך השנה. לאו דווקא באותה עוצמה ומהירות כמו שהיא עלתה, זה יכול לקחת זמן, ויכול לקחת רבע ורבע ולאט. חוץ מזה, הוא חושב שמחירי הנדלן עומדים להתייצב, לאו דווקא לברוח. אולי לקראת סוף השנה, שהקבלנים יצליחו להוריד מעט מלאי, והריבית כבר קצת תהיה יותר נמוכה, אז הכיוון ישתנה אולי לכלפי מעלה. כרגע, יותר לכיוון התייצבות. לאחר מכן דיברנו על התחרות בין הבנקים, ובימים אלה התחרות היא חזקה מאוד. הוא ציין שנתח השוק שבנק מזרחי בשנת 23 היה גבוה ביותר, והגיע לכ-34% מסך המשכנתאות שנמכרו כל השנה. אחוז כזה אומר שא' הם כנראה תחרותיים מאוד בשביל להגיע לאחוז כזה, אבל מצד שני הם גם יודעים לתת פתרונות רחבים, אחרים, ולכן לא רק ריבית משחקת בעולם המשכנתאות, גם לדעת פתרונות לעסקאות מורכבות. לאחר מכן דיברנו על החיבור להתאחדות יועצי המשכנתאות. ובכלל ליועצי המשכנתאות. דרור משתף אותנו שבעצם 60% מהבקשות שמוגשות אל הבנקים מבוצעות, הן מבוצעות על ידי יועצים. כלומר, הרוב היום מבוצע כבר על ידי יועצים. זה מגמה שהלכה והתגברה במהלך השנים, ולאו דווקא על השנה האחרונה, אבל החיבור החזק בין הבנק לבין היועצים מקבל שירות טוב יותר עבור הלקוח. אתם מקבלים תוצאה טובה יותר, בריביות, בתכנון נכון. ישנם מוצרים מיוחדים. לבנק מזרחי הוא אחד הבנקים שמרכיבים הרבה מאוד מוצרים מיוחדים שיכולים להתאים לכל אחד, ואם היועץ לא מכיר את המוצר, אז איך הוא יודע עם פתרון ללקוח. בנגד, פה בכנס הזה היו גם המון מידעים חשובים לדעת, המון מידעים שהאזרח הפשוט או היועץ הפשוט לא מקבל אותם ביום יום, כמו המידע של בנק ישראל, ולכן דרור שמח על כנסים כאלה שאפשר לעשות חיבור אמיתי בין היועץ לבנק, ובכך לתת שירות טוב יותר ללקוח.
סחי, שיהיה לך בהצלחה.
תודה רבה חבר, ותודה לכם מאזינים, ניפגש בפרק הבא, להתראות.